כן, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. אז דבר ראשון, מה זה תולדות? מה המשמעות של תולדות? ילדים? רש"י אומר, אלה תולדות יצחק בן אברהם. תולדות, מה לשון? יעקב ועשיו האמורים בפרשה. הם התולדות של יצחק בן אברהם. למעשה גם פה הנציב אומר ועוד מפרשים שתולדות יצחק בן אברהם זה כמו תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. התולדות, הסיפור חיים של יצחק בן אברהם מתחיל עם זה שאברהם הוליד את יצחק. אומר הנציב, מה זה אברהם הוליד יצחק? שבכל מה שיצחק עשה כל החיים שלו, ראו שהוא בן של אברהם. אלה תולדות יצחק בן אברהם. מה תולדות החיים של יצחק בן אברהם? שאברהם הוליד את יצחק. כולם, כל אורך הזמן, ראו על ההתנהגות של יצחק שהוא בן של אברהם, שאברהם הוליד את יצחק. אז באמת הסיפור ממשיך, מה היה? ויצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה, בת ביתו אל הארמי, איך הוא התחתן והכל. יש פה פירוש יפה מאוד של הכלי יקר. הכלי יקר אומר שיש פה לכאורה כפלות בפסוק, נכון? ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אז יצחק בן אברהם, ואברהם הוליד יצחק, זה לכאורה דברים כפולים. זו אותה משמעות, נכון? אחד מהם מיותר. לא, זה דבר, זו שאלה מאוד פשוטה. אפילו הילד שלי בן 6 ששאל אותי היום את השאלה הזאת. למה פרטו פעניים? גם אברהם, יצחק בן אברהם וגם אברהם הוליד יצחק. אם הוא יצחק בן אברהם, אז אברהם הוליד אותו. אומר הכלי יקר שיש, הוא בדבר ראשון הוא משווה את זה לישמעאל. אצל ישמעאל כתוב, ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית. שם לא כתוב אברהם הוליד את ישמעאל. שם כתוב, אשר ילדה הגר המצרית. שפחת שרה היא לאברהם. אז זה ילדה הגר המצרית. אז הוא אומר, בן אברהם, ילדה הגר. פה זה יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה שתי דברים. יש בן ויש הוליד. הבן, גם ישמעאל וגם אברהם שווים. אבל בהוליד, אז אצל אברהם הוליד את יצחק, אבל את ישמעאל ילדה הגר. ברור שזה בא מאברהם אבינו באותה צורה, אבל זה מתייחס להגר. אז הוא מסביר ככה, הוא אומר, לשון בן, אומר כלי יקר, יאמר לפעמים גם בלי שיוולדו ממנו. אומר, אז אם מצאנו את זה, תלמידים קרואים בנים, נכון? ושנתם לבניך, אומר רש"י, אלו התלמידים, רש"י שם בפרשה. אומר, ויהי לה לבן, מי אמר על מי? על מי נאמר ויהי לה לבן? משה רבינו, על בתיה בת פרעה. היא ילדה אותו? לא. אמא שלו ילדה אותו. אבל בתיה בת פרעה גידלה אותו, ויהי לה לבן. אתה רואה ששם בן לא חייבים להיות ילד ביולוגי, אלא מספיק שהוא מגדל אותו כבר נקרא בן. תלמידים נקראים בנים, בתיה בת פרעה ומשה נקרא, ותהי לו לבת, אצל אסתר, ובמות אביה ואמא, לקחה מרדכי, מרדכי לא לבת, ותהי לו לבת. אז היא הייתה בת שלו, למרות שהיא לא צאצא שלו. עכשיו הוא אומר, אברהם נקרא אב המון גויים, הוא אבא שלהם, אפילו שהוא לא הוליד אותם. דרך אגב, זה סיפור יפה שהיה פעם עם סבא שלי, קראו לו, הכרנו אותו שבוע שעבר, השבט מישור. רבי מאיר יהודה פריי, הוא היה שבט מישור, כך נקרא הספר שלו. מישור, מ"י שו"ו ר"ש. שבט מישור, כך נקרא הספר שלו. והוא היה רב של הישיבה הכי גדולה בהונגריה בתקופתו, אנחנו מדברים על לפני השואה, ישיבת שורני, שורני. בישיבה הזאת הוא היה ממש אבא לתלמידים. פעם אחת הוא היה תמיד, הוא מדבר לתלמידים, הוא היה אומר, ילדים שלי. ילדים שלי, ילדים שלי, אני מדבר בתואר ילדים שלי. הוא היה איזה בחור תמים שלקח את זה כבד מדי, ויום אחד הוא מגיע לאכול בבית של ראש הישיבה. מה קרה, ראש הישיבה, למה באת לאכול פה? אז הוא אומר, הראש הישיבה אמר, הילדים שלי, ילד, איפה הוא אוכל? אצל אבא שלו. אז באתי לאכול. טוב, אז הוא נתן לו לאכול והכל, ובסוף הוא אומר, תשמע, אני אולי אבא שלך, אבל הרבן היא אמא שלך. זה פעם האחרונה. אני, רבנית לא מחויבת להיות אמא שלך. בכל אופן, נחזור לענייננו. אברהם נקרא אב המון גויים, אפילו שהוא לא ילד אותם. אז תלמידים נקראים בנים. תלמידים נקראים בנים. הוא אומר, אבל יש הבדל בין מלמד לבין מוליד ממש. מה שהאדם מקבל טבע של מלמד, איך הוא קורא לזה? זה במקרה, זה לא בעצם. בשפת הפילוסופים, הרמב"ם גם קורא לזה ככה, יש דבר שהוא במקרה, ויש דבר שהוא בעצם, המהר"ל משתמש עם השפה הזאת המון. יש דבר שהוא במקרה, זאת אומרת, הוא מתלבש עליו, אבל באותה מידה אפשר גם להוריד אותו. הוא לא חלק מהדבר, הוא לא עצם הדבר, זה לא חקוק בו, הוא ממש בתוכו, זה דבר שאפשר עליה. זה כמו בגדים שמורידים ומלבישים, זה במקרה. יש דברים שהם בעצם, זה הבן אדם. כלומר, ילד של בן אדם הוליד, זה תכונות שהוא מקבל מהאבא בעצם. זה הוא ילד שלו, זה התכונות שהוא קיבל בטבע. לעומת זאת, התכונות האחרות שהאדם מקבל, זה אפשר להחליף, זה לא תמיד נמצא לתמיד, זה במקרה, זה נקרא בן. תלמיד, הוא תלמיד של רב מסוים. הוא יכול, בשלב מסוים, וראינו את זה המון פעמים, שהוא פושט צורה ולמד צורה, הוא עוזב את הרב הזה ועובר לרב אחר. למרות שזה הרב שלו, אז הוא בן שלו. נכון, אבל הוליד, אז הרבה הרבה יותר קשה לעקור. אני לא הייתי אומר שאי אפשר בכלל לעקור, אבל זה, בלי השוואה בכלל, לעקור את זה. אז הוא אומר כאן, ישמעאל גם גדל אצל אברהם אבינו בבית. הוא גם היה נקרא בן אברהם, ישמעאל בן אברהם. אבל הוא לא היו לו את התכונות באופי של אברהם אבינו. ולכן אשר ילדה הגר, את התכונות הטבעיות שלו, הוא קיבל תכונות של הגר. ולכן חזרה לגילולי בית אביה, הוא עצמו גם כן הולך במדבר והיא רובה קשת, או נהיה שודד דרכים, תרי אדם, ידו בכל ויד כל בו, כל הסיפורים שיש איתו הלאה. למה? כי התכונות הטבעיות שלו היו ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. היא הייתה שפחה מצרית, והיא הורישה לו את ההתנהגות של השפחה המצרית. אשר ילדה הגר, וזה מה שיצא ישמעאל. אז הוא היה בן אברהם, הוא גדל אצל אברהם, אבל זה היה בתור תלמיד. זאת אומרת, לא חקוק לגמרי בנפש, לא בעצם, רק במקרה. אז כל שהחינוך של אברהם היה חזק, הוא היה. ברגע שהחינוך של אברהם קצת התרופף, או לא היה מספיק חזק, חלק נשאר, חלק לא. לא חייב להיות שלא נשאר כלום. נשאר, נשאר אורחים, נשאר דברים, אבל זה לא כל כך חזק. אצל יצחק, לעומת זאת, היה את שתי החלקים. היה יצחק בן אברהם, שהיה תלמיד שלו, ואברהם הוליד את יצחק. את התכונות של אברהם הוא קיבל מלידה. את התכונות האלה היה לו ממש באופי שלו. כך מסביר הכלי הקרוב. טוב, ראי יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לא לאישה. שהוא לקח, אז מה התיאור הזה? הכל כבר קצור בפרשה הקודמת, נכון? גם שהייתה בת בתואל, גם שהיא הייתה מפדן ארם, גם שהיא אחות לבן הארמי. אז הכלי הקרוב מסביר שהקשר פה זה בא איך, להסביר איך יצא יעקב ועשיו. אבל זה לא, אני חייב לסייג את הדברים בגלל ש... זה לא שרבקה זה הוא, זה עשיו, ויעקב זה יצחק. כי האמת היא, כמו שאנחנו לומדים, שאצל יצחק עצמו היה את החלק הרע שצריך להתברר. כמו שאצל אברהם היה את ישמעאל שיצא ממנו, היה גם אצל יצחק את החלק הזה. אבל כשאתה בא לחפש את הרע הזה, איך הוא התלבש, ואיזה צורה הוא יצא לפועל, הצורה הזאת זה הצורה של המוצא של רבקה. לא רבקה עצמה, המוצא שלה. מה אתה רואה? שהוא היה... לצד נשים מתחת בעליהם, נכון? כמו שכתוב בפסוק, והיא בין 40 שנה, ואז הוא התחתן. מה הוא היה רוצה? עד אז היה צד נשים. מאז הוא התחתן, כמו אבא, כן, החיקוי, זה מה שנקרא החיקוי החיצוני. הוא רואה את מה שהאבא עשה, והוא מחכה. הוא לא מחפש מה עומד מאחורי מה שהאבא עשה. הוא מנסה לחכות את הצורה החיצוני דווקא. טוב, דבר אופן, איפה אתה רואה את זה בשורש? את רבקה, בת בתואל הארמי. המדרש אומר, למה קורא לה בתואל? שהיה מתעסק עם כל הבתולות. ולכן כינו אותו, החזקוני כותב את זה, לכן כינו אותו אנשי מקומו בתואל. זה היה אנשי מה שהוא היה עושה. עכשיו, מה עוד? שהוא היה, עליתי נינה, תאוות האכילה אצלו, זה הרי משהו חזק מאוד אצל עשיו. מפדן ארם, המדרש אומר שכשאברהם אבינו יצא מאור כסדים להגיע לארץ ישראל, אז הוא עבר כל מקום, הוא הגיע לפדן ארם, ארם נהריים, המקורות האלה, הוא לא רצה להישאר שם. למה? הוא ראה אותם אוכלים ושותים, עסוקים מאוד באכילה ושתייה. אמר לו, אנשים שעסוקים באכילה ושתייה, אני לא רוצה לגור בתוכם. ואז הוא המשיך לארץ כנען, ושם הוא ראה אותם עובדים. עבדו, הכנענים, הם לא... הם עבדו. אמר, אנשים שעסוקים בעבודה, זה אנשים שטוב לגור ביניהם. אז מאיפה באה התכונה של עשיו להיות כזה זולל וטובה? מפדן ארם. מהמוצא של חזקה שהיה פדן ארם, ששם הם היו אוכלים ושותים. המדרש מספר על אברהם, שכשהוא הגיע, אז הוא ראה פדן ארם במקום שכל היום עסוקים באכילה ושתייה, אמר, ביניהם הוא לא רוצה לגור. זה לא מקום טוב. ואז הוא המשיך הלאה לכנען, מקום שאנשים עובדים. לא, גם אם אין לך ברירה, אתה חייב לגור בין גויים. אל תגור בין גויים שכל היום עסוקים בעוללות. תגור בין גויים שכל היום עסוקים בעבודה. למה? כי אז אתה בזמן פנוי, הם עובדים, ואתה תלמד. אבל אם הם עסוקים בעוללות, זו עוללות גם יותר... להידבק מהם זה יותר חמור מאשר להידבק מהם. וזה יפה. עיסב היה קליפתו אכל תוך הוא זרק, יפה, יפה מאוד. שם, איפה זה היה? אתה המצאת את זה, מצוין. אבל זה הגדרה, זה הגדרה נפלאה, קליפתו אכל תוך הוא זרק. יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד. אחות לבנה, רמי, זה התכונה השישית שהוא היה רמי. איפה? ואת זה הוא קיבל מדוד שלו. אוף בנים דומים לאחיהם, אחות לבנה, רמי. לא לאישה. למעשה יש רשי שכותב שאברהם הוליד את יצחק שהיו ליצני הדור אומרים מאבי מלך מתעברה שרה. שהרי כמה שנים שעתה עם אברהם ולא להתעברה ממנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסר פניו של יצחק דומה לאברהם והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק. אז לכאורה למה נקראים ליצני הדור? למה לא כופרים? יש כמה תירוצים. תירוץ אחד אומרים שלא שהם לא האמינו, הם האמינו. הרי בהתחלה הם הרי אמרו שגם לקחו הסופים מן השוק, נכון? ככה רש"י אומר בפרשה הקודמת. שכולם אמרו שלקחו הסופים מן השוק. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה נס? ששרה הניקה את כל הילדים של כולם. ביום יגמל את יצחק, קראו לכולם, ושרה הניקה, הניקה בנים שרה. את הבנים של כולם. טוב, כולם ראו שזה אמיתי. עכשיו, מה נשארה השאלה עם אברהם? אבל אברהם זה לא הנס הגדול. שרה, ב-90 שנה, שמעולם לא ילדה, זה חידוש שיתלד. אבל אברהם ילד לפני את ישמעאל, וילד אחרי, את בני קטורה. אז מה הבעיה? מה מפריע להם? גילו, נס, משהו פה לא טבעי. אז אם ככה, למה להפריך את זה? אמרו שהנקודה היא אחת. אין להם שום בעיה שיש דברים שהם לא טבעיים. למה לא? בוא נכתוב את זה בספר השיאים, משהו מעניין, מיוחד. אבל להגיד שזה בנבואה, וזה קרה לצדיקים, אחרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח, זה לא מעניין, זה מחייב. ודבר, אין להם בעיה שזה יהיה נס הרבה יותר גדול ממה שאתה חושב, אבל שזה לא יחייב אותי. וזה הליצנות שלהם. הליצנות שלהם זה פשוט בנימות, מאז עם מלך התעברה שרה. מה, הנס הרי אותו נס, בסדר, אבל זה כבר לא נס מחייב. כי מאבי מלך עם שרה, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח. מה שמלחית אותם, זה ההתחייבות שיש בדבר, אבל להודות שהיה פה נס, זה מחייב אותם, וההתחייבות הזאת, זה מה שמפריע להם. אבל הכוח של ליצנות זה באמת כוח עצום, וצריך לדעת להיזהר ממנו. צריך לפעמים להשתמש בו, זה האמת. ליצנות זה בעבודה זרה, באמת צריך להשתמש בו, ודווקא השבוע יצא לי לקרוא סיפור על רב צבי יהודה אדלשטיין, אבא של רב גרשון אדלשטיין, הראש הישיבה של פונוביץ', של רבי יעקב אדלשטיין מרמת השרון. הוא היה בן אדם מאוד רציני, מאוד מאוד רציני. פעם אחת, בעיר שהוא היה רב בה, אז הפסל של האמא הטמאה היה סביבו רטיבות. וכולם אמרו שהאימא התמאה בוכה. יצור, וכמובן, דבר כזה גם הזמין בדרך כלל גם גזרות על היהודים, אבל זה סיפור ידוע, זה ממש בסוג זיים. אבא בפטרבורג, הגיע הקומר, שונא יהודים, הגיע למלך, ואמר לה שצריך לגרש את היהודים מכל רוסיה. כי אם לא, אז האימא של ישו, שהיא קבורה פה בפטרבורג, אמרה שהיא תברח משם. איך היא הגיעה לשם? אין לי מושג, אבל היא אמרה שהיא תברח משם. אז אמר לו המלך, היה מלך חכם, הוא אומר, אתה יכול להגיד לה שהיא יכולה לברוח, מקום יותר טוב מפטרבורג היא לא תמצא. יש אנשים, לפעמים שבאים ומאיימים שהם יברחו, צריך להגיד להם, אתה יכול לברוח, מקום יותר טוב מפטרבורג אתה לא תמצא. זה בסדר. בכל אופן, לענייננו, סיפור שהפסל של האמא התמאה בוכה, וזה, בגלל זה, וסיפורים. טוב, והבעיה הייתה שגם היהודים התפעלו מהסיפור הזה. וואי, זה, והלכו לראות את זה. הוא ראה שאין בחירה, נעמד בליל שבת, ככה בין קבלת שבת לערבית, היה דרשה של הרב ההוד צבי, יש לו חיבר סדר, הוד צבי, הוא נעמד עליו, אמא, והתחיל לספר סיפור. הוא אומר, יום אחד, הקומר נסע לגנוב את היהלומים שנמצאים בפסל של האמא, איך היהלומים שנמצאים בעיניים שלה. אז הוא לקח סולם, וטיפס למעלה, להוציא את, ה... יהלומים, ובאמצע תוך כדי שעומד למעלה, מישהו פתח את הדלת, והוא נבהל, ומרוב בעלה, יצא לו. הוא אומר, ועד היום הרצפה שם רטובה. הוא אומר, כולם צחקו, ונגמר סיפור, וזה רק קיצנות, כי מה, מה ניתה, מה עשית? כולם יודעים שסיפור לא התחיל ולא נגמר. אבל ברגע שמוצאים את העוקת על ידי ליצנות, אז זה ליצנות שיהיה ליצנות לעבודה זרה, וזה חיובי, וחפץ חיים, גם כן היה הבלן של העיירה, הבלן של רבין תמיד היה מגיע אליו, ועושה צחוק מעבודה זרה. אני מספר לך, חפץ חיים סיפורים, שהקומר של העיירה נסע על העיירה אחרת, ובאמת נשברה עגלה, היה לו קר, אז לקח את הצלב שלו, שהיה עשו מעט, והוא שרף את זה שהתחמם. כל מיני סיפורים כאלה שהיה ממציא, והחפץ חיים היה שואל, וצוחק. ליצנות מעבודה זרה. כך רב שמואל גריינמן כותב על חפץ חיים. הבלן של העיירה. ככה היה מגיע לספר סיפורי. על מצד שני, הבעיה היא של היצנות, כשהיא באה נגד דברים שבקדושה, נגד התעוררות, אז היצנות דוחה מהתוכחות. יש אפילו אמרה חריפה של רב מנדל מרימינוב. רב מנדל מרימינוב אמר שאם פרעו היה יודע את הכוח של היצנות, גם 10 מכות לא היו עוזרים. כי בשביל היצנות אתה לא צריך תוכן, אתה לא צריך כלום. אתה צריך לצחוק. זה ככה כמה תנועות, כמה דברים, ואתה הורס את הכל. פשוט מוחק את זה. ובאמת פה זה היה ליצני הדור. ליצני הדור, לא, אין להם טענה, אין שום היגיון בטענה שלהם. זה ליצנות, זה יותר מזה. טוב, נחזור לענייננו, יש לנו כאן, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקרה היא. מה זה ויעתר יצחק? ויעתר יתפלל להשם לנוכח אשתו כי עקרה היא. מה זה לנוכח אשתו? אומר הרשב"ם בשביל אשתו, שהוא יתפלל בשבילה. למה הוא יתפלל דווקא בשבילה? הוא הרי גם עקר. למה הוא לא יתפלל בשבילו? אז אומר המשך חוכמה, הוא אומר פירוש על פי פשט. אומר הרי בפסוק, בפרק י"ז, פסוק י"ט, וקראת, אברהם אבינו מקבל נבואה, וקראת את שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו לזרעו אחריו. אז זה שליצחק יהיה ילדים, כבר אברהם מובטח. וקראת את שמו יצחק והקימותי את בריתי איתו לזרעו אחריו. אז יצחק לא צריך להתפלל לעצמו לילדים. הוא יודע שיהיה לו ילדים. למה הוא קיבל נבואה? אברהם אבינו קיבל נבואה שיהיה לו ילדים. אבל מה? מי אומר שזה יהיה ממנה? יכול להיות שהיא תמות או יצטרך לגרש אותה ולהתחתן עם אחרת בשביל שיהיה לו ילדים. אבל זה הוא מתפלל, כמו שכתוב פה במדרש. כל התפילה שלו הייתה, ריבונו של עולם, את הילדים שתיתן לי, תן לי מהצדקת הזאת. התפילה שלו הייתה, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי עקרה היא. הוא מתפלל עליה שהילדים יהיו דווקא ממנה. אומר, אבל באמת אחרי שנולד יצחק, אנחנו רואים, פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה, פתאום הוא מפחד, אולי הוא ימות. עד היום, אולי היה לו פחד שהוא ימות, למה? יש הבטחה של איזה רוח הרב. אבל עכשיו, שכבר נולדו לו הילדים, אין לו שום הבטחה, ולכן הוא מפחד, פן יהרגוני אנשי המקום. אז זה כבר מפחד. למעשה, למה אברהם אבינו עצמו, בכל זאת פחד, למרות שאברהם קיבל גם כנבואה שיהיה לילדים. למה אצל יצחק אתה רואה, אנחנו מפרשים, אומר המשך חוכמה, שהוא היה רגוע, הוא היה בטוח שיהיה לו ילדים, כי אברהם אבינו קיבל נבואה. ואצל אברהם אבינו, אתה רואה שבכל זאת התפלל, והוא מקבל עוד פעם הבטחה. מה העניין? זאת אומרת שאברהם אבינו זה נבואה שנאמר לנביא עצמו. נבואה שנאמרה לנביא עצמו. על עצמו יכולה להתבטל במקום חטא. כמו שאתה רואה אצל יעקב אבינו, בתחילת הפרשה הבאה, שהוא פחד שמא יגרום החטא, למרות שהוא קיבל הבטחה, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך. הוא בכל זאת מפחד שמא יגרום החטא, כי זה נבואה שנאמרה לנביא עצמו. כך אומר הרמב״ם, נבואה שנאמרה לנביא עצמו, לטובת עצמו, יכולה להתבטל בגלל חטא. אבל נבואה שנאמרה על ידי נביא, על מישהו אחר לטובה, זה אין אפשרות שיתבטל. אברהם אבינו כשהוא קיבל הבטחה על עצמו לילדים, זה יכול להתבטל, שמא יגרום החטא. אבל את ההבטחה הזאת שהוא קיבל על יצחק, לזרעו של יצחק אברהם, זה נבואה שלא יכולה להתבטל. זה הפירוש של המשך חוכמה. יש... יצחק אחרי שהיו לו ילדים, אז הוא אומר, המשך הפרשה, עם אבימלך. הוא אומר, פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה. פן יהרגוני, למה הוא פחד שיהרגו אותו? כי זה כבר נולדו לו הילדים. אז ההבטחה התקיימה. כן, כבר נולדו. יש פירוש של רב שמואל מסלונים, האדמו"ר רב שמואל מסלונים, הוא אומר שויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, הוא יתפלל בזכותה. זאת אומרת, הוא עומד ומתפלל בזכות האישה הצדקת הזאת, אז תיתן לה ילדים, הוא מתפלל עליה, והיא מתפללת עליו. זאת אומרת, במקום שכל אחד יתפלל לעצמו, אז כל אחד מתפלל בשביל חברו. הוא כואב לו הכאב שלה, והוא מתפלל עליה, והיא רבקה כואבת את זה שאין לו ילדים, ומתפללת עליו, ותזכור את הזכויות שלו, ויעתר לו השם. מה? זה כי זה חידוש יותר גדול. כמו שרשי אומר, שמה זה ויעתר לו השם? צדיק בן צדיק וצדיק בן רשע. אז הוא אומר, התפילה של, של הצדיקה בת רשע התקבלה בדיוק ההתך, ויעתר לה השם. התפילה של צדיק בן צדיק התקבלה עליה בזכותה שהיא בת רשע. החידוש פה הוא שלמרות שהיא בת רשע, והוא מזכיר שבזכותה והידיעתה ליצחק לשם לנוכח אשתו כי הכרה היא, ויעתר לו השם, ואתה הרבקה אשתו התפלל עליה והיא נושעה. והוא הזכיר את זכותה. יש פה עוד דבר, מה זה לנוכח אשתו? אז יש מפרשים שלנוכח אשתו, כי הוא לא רצה להזכיר את השם שלה. למה הוא לא רצה להזכיר את השם שלה? אנחנו מתפלל לנוכח אשתו. הרי אם מתפללים על חולה, אז אם זה לא, הוא לא נמצא, אז צריך להזכיר את השם שלו. שם, שם האמא. אבל אם הוא נמצא במקום, אז כל נער רפא נעלה, צריך להתפלל למשה רבינו על מרים. כל נער, בלי להזכיר את השם, למה כי היא נמצאת פה? עכשיו, לא, יצחק לא רצה להזכיר את השם של רבקה. למה? אז ראיתי שתי סיבות במפורשים. סיבה אחת, כי מזכירים הרי לא את השם לבד, אלא שם עם שם האבא, שם האמא. הוא לא רצה להזכיר את השם של העמותה שלה, שם היו רשעים, שלא לקטרג עליה. לכן הוא התפלל דווקא לנוכח אשתו, רק שהיא נמצאת, בשביל לא להזכיר את השם. וסיבה שנייה ראיתי, שהוא לא ידע, אולי יחליפו לה את השם. הוא פחד, תירוץ ראשון, הוא פחד שאולי הוא יזכיר את השם של אבא שלה, את וואל, או של אמא שלה, הם היו רשעים. אז הוא לא רוצה להזכיר עליה חובות, הוא רוצה להזכיר עליה זכויות. ולכן הוא מתפלל עליה בלי שם, רק שהוא עומד מולה, ולכן הוא לא צריך להזכיר שם. תראו שאני ראיתי שמה זה לנוכח אשתו דווקא, כי הוא, הרי אברהם ושרה, השם שלהם היה אברהם ושרי, ואז החליפו להם את השם ואז נולדו להם ילדים. הוא אומר, אם אני אבוא עכשיו ויתפלל על רבקה, אולי החליפו להם את השם. אז בעצם אני לא מתפלל על השם הנכון. ולכן הוא מתפלל על נוכח אשתו, היא כמו שהיא. ואז אמרו ביתר על השם, ואתה רבקה אשתו, באמת לא היה צריך להחליף את השם. הוא חשב, אולי יצטרכו להחליף את השם, ולכן הוא מתפלל על נוכח אשתו, בלי שם, כי אולי צריך להחליף אותו. נכון, נכון, אבל אולי היא לא יכולה ללדת בלי שיחליפו לה את השם. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, אברהם אינו יולד, אבל אברהם יולד. שרה היא לא יולדת, אבל שרה יולדת. אבל לכן הוא לא רוצה להתפלל על שרה היא. כי שרה היא בכל מקרה לא תלד. הוא מתפלל על שרה. שהקדוש ברוך הוא מחליף, לא הוא מחליף לבד. טוב, כי ההכרה היא, אז יש פה שתי פירושים יפים על כי ההכרה היא. למעשה, תורת הכתיב פה היא כי הכרה הוא, כן? למעשה, כמעט כל מקום בתורה זה ככה, זה היא נכתב ב-A-V-A, כמו שכל הבעלי קורא, כל הקוראים בתורה יודעים שצריך לשים לב לזה, חוץ מ-6 או 7 פעמים שיש היא ב-H-U-D-A. אבל בדרך כלל זה קרי וכתיב, זאת אומרת, זה נכתב A-V-A ונקרא H-U-D-A. אבל המשך חוכמה דורש את זה, שהיא, A-V-A, זה גימטריה 12. אומר, היא הרי התחתנה בגיל 3. מה? תסתכל בפסוק, אתה תראה שכתוב, כי הכרה היא, היא כתוב ב-ה' ו' א'. ככה זה בכל מקום בתורה. חוץ מזה שיש 7 פעמים, היא נכתב גם כן ה' ו' א'. אומר המשך חוכמה, מה הטעם בזה? אומר, פה, במקרה הזה, כן? ה' ו' א' זה גימטריה 12. אומר, כמה שנים היא הייתה נשואה, כמה שנים היא הייתה עד? 23. מתוכן, עד גיל 11 שנים אי אפשר ללדת, נכון? כי הגמרא ביבמות, דף י"ג, יבמות דף י"ג עמוד א' אומרת שתינוקת, כאילו, שנישאה, עד גיל 11 לא חוששים לכלום. מגיל 11 עד 12, אז הגמרא מסתפקת האם היא צריכה לשמש במוח, בשביל של, לעשות דברים שלא תתעבר, כי זו סכנה, היא יכולה להתעבר ואז היא יכולה לסכן את החיים שלה, מגיל 12 ומעלה, אז גם אם היא תתעבר, זה לא סכנת חיים. ולכן, לא, הגמרא, כמו זה הגמרא דנה שם. אומר, אז בכל מקרה, עד גיל 11, אי אפשר. מה נשאר לנו? 12 שנים. עד כמה שנים היא הייתה הכרה? 12 שנה. כי הכרה היא הייתה הכרה 12 שנים, כמניין ה' ו' א'. זה תרבות אחת. זה, מי אומר את זה? נראה לי המשך חוכמה. הנציב כותב שהכרה היא, למה באמת היא הייתה הכרה? למה הקדוש ברוך הוא גרם שהיא תהיה הכרה? הוא אומר כי אם הילדים היו נולדים בדרך הטבע, אז רוב בנים דומים לאחי האם. אז הם היו צריכים להיות דומים ללבן, לבטואל, כמו המוצא של האמא. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה שהם יהיו כאלה, לכן הוא עשה שהיא הכרה. עכשיו היא הולדת בנס, בנס זה כבר קריטריונים אחרים לגמרי, זה כבר ילד ניסי, ילד ניסי לא חיה, לא דומה לפה, לא דומה לשם, זה משהו אחר, כך אומר הנציב. אבל יש פירוש מאוד יפה, נראה לי שחתם סופר אומר, למה באמת נגרם כל הסיפור הזה של יצחק ורבקה והכרה וכל כך מתפללים? נראה רש"י אומר, ויעתר, ירבה ויפטיר בתפילה. למה? למה יצר כל כך הרבה? רק הנקודה היא מאוד פשוט. הרי מה קרה? אם נניח הם היו עקרים עוד 5 שנים, ואיזה גיל אברהם אבינו היה נפטר? מה, הקשר? בטח שיש קשר. הרי כשנהייתה בנייה בן 15, הוא יצא לתרבות רעה, ואז אברהם אבינו נפטר בשביל שהוא לא יראה את זה, נכון? אז אם הם היו עקרים עוד 5 שנים, אז אברהם היה נפטר במקום בגיל 175, בגיל 180, כמו שהוא היה אמור להסתלק בגיל 180. אז, אבל מה? הם באו והתפללו, אבל זו תפילה שהיא בעקיפין מקצרת את החיים של אברהם. ואז הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקבל את התפילה הזו. כי אם הם עכשיו יקבלו את הילדים, והילדים שלהם צריכים להיות יעקב ועשיו, מה שיגרום שהחיים של אברהם יתקצרו. ולכן הם היו צריכים להרבות ולהפציר בתפילה עד שהם קיבלו את זה בכל זאת. כי בתפילה אפשר. הם קיצרו את החיים שלו, כן. אבל לכן הם היו צריכים להרבה והפציר בתפילה. דבר שאדם מתפלל ומבקש, וזה טוב לו, הוא יקבל בקדוש. דבר שזה לא כל כך טוב לו או לאחרים, אם הוא יבקש, ירבה ויפציר, הוא יקבל. כי זה תפילה. יש את התעבורת הידוע שאומרים, רצון יריעיו. להרבות ולהפציר מאוד, בשביל שהתפילה הזאת יתקבל. יש איזה דבר של הרב דסלור שאומר משהו כמו שאתה אומר. הרב דסלור במכתב אליהו כותב שעד שיבלו שפתותיכם מלומר די, מה זה? שיבוא זמן שלא תגידו די. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, נקבל. יש מצב שמנסים ככה לכוון את הקדוש ברוך הוא למה טוב לי. הנה, זה צרה, זה אל תיתן לי, זה כן טוב, זה לא טוב. הוא אומר, יבוא זמן שיקבלו את מלכות השם בצורה כל כך גבוהה שלא נגיד די. מה שיש זה טוב. כלום, לא צריך להיות מבוטל לגמרי, אבל זה באמת, זה דרגה של משיח, זה דרגה של... בכל אופן, יש דבר כזה להתפלל, ירבה ויפציר בתפילה. יש ביטוי, בורד שאומרים, רצון יראה ויעשה, ושבעתה נשמע ויושיע. אם רצון יראה ויעשה, אם רק רוצים, הם כבר מקבלים, אז את שבעתה נשמע ויושיע, ובשמע הם צריכים לשבע, בשמע הם צריכים לצעוק. וכשזה רק היה רצון הם קיבלו. אז אומרים ככה, רצון, נראה לי בשם הקוסקר אומרים את זה, רצון יראה ויעשה. הם רוצים ומבקשים, אז הם מקבלים. אבל אחר כך מתברר להם שזה לא טוב. אז מה היה? ועכשיו, אתם ישמע לקחת את זה מהם. ויושיעם. ויושיעם את מה שהם ביקשו. אדם ביקש, תיתן לי. פתאום מתברר שזה לא טוב לו. הקדוש ברוך הוא גם מקבל את הבקשה של לסלק את זה. אבל אם בן אדם יבקש, הוא יקבל. וזה גם מה שקרה פה. הם ביקשו, ירבו והפתירו, וקיבלו, למרות שזה קיצר את החיים של אברהם. והתרוצצו הבנים בקרבה. רש"י אומר, על כרחך המקרא הזה, אומר דור שני, שסתה מהי רציצה זו. כלומר, רבותינו דרשו לשון ריצה. כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת, עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. נו, אז שואל רבי חסקל מקוזמיר, אומר בדרך פחות. אומר, אז יעקב, אני מבין למה הוא לא יצא. למה? כי עשיו ישב ליד הדלת. הרי עשיו יצא ראשון. עכשיו יצא ליד הדלת, ולא נתן לו לצאת. אבל למה עשיו לא יצא? הוא אומר ליד פתח עבודה זרה, שייצא. הוא אומר, לא, הוא אומר, אם אני אצא, אחר כך יעקב יוכל לצאת ליד הבית מדרש, לא, אני נשאר פה. הוא רוצה לצאת, או לא יוצא בשביל לדפוק את יעקב. הוא בדרך פחות. נבחת מקוזמיר.
שאלה,
הוא נגיד לך, איפה הראשון? איפה הראשון? בתורה כתוב שעשיו. עשיו נולד ראשון, ואחר כך יצא אחי, וידו אוחזת לעקב עשיו. יש לנו רעש, לא נגיע לזה אולי היום, אולי שנה הבאה. ואתה אומר, אם כן, למה זה אנוכי? והתלך לדרוש את השם. טוב, ויאמר השם לה. אז היא באה ואומרת, צער הריון, קשה לה מאוד, ויאמר השם לה, שני גויים בביתנך. יש שני, מי זה הגויים האלה? אומר רשי, גויים כתיב, הם אנטונינוס ורבי, שלא פסקו מעל שולחנם, לא צנום ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. שני אנשים חשובים יש בביתנך. ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. אז יש, מי אומר את זה? המשך חוכמה, אומר שמה זה שני גויים בביתנך? בוא נכאורה, העיקר מה שנאמר לה כאן, זה שני לאומים ממאייך ייפרדו. נכון? שזה שתי לאומים, זה שתי אנשים שונים. כמו שהזכרנו בעבר, גוי זה עצם זה שהאדם שונה מהחבר שלו הוא גוי. אבל לאום זה כבר אידיאל. זה איך אני משייך את עצמי לאידיאל מסוים, עובד בשביל אידיאל מסוים, אז זה לאום, כמו עם, עמים, כל עם יש לו את האידיאל שלו שבשבילו הוא פועל, למענו הוא פועל, הדגל שלו, המסר שלו, ההמנון שלו, זה אידיאל. אז בעצם יש פה שתי אידיאלים, שתי כיוונים שונים, שני לאומים ממאייך ייפרדו. מה זה שני גויים בביתנך? אומר המשך חוכמה שהכוונה כאן היא כזאת. היא באה לשאול, אני מבינה שיש פה שתיים ואחד רע, אחד טוב, אבל למה שתיים אצלי? אצל אברהם, איך זה הלך? אחד. ישמעאל אצל הגר ויצחק אצל שרה. אז למה אצלי זה הולך שגם הצדיק וגם הרשע שתיהם צריכים להיות אצלי בו זמנית? למה שלא יהיה אחד אצל אישה אחרת ואחד אצלי? אני אקבל את הצדיק והשנייה כמו הגר תקבל שנביא פה גם איזו שפחה מצרית והיא תוליד את עשיו. למה זה צריך להיות אצלי? אומר לה הקדוש ברוך הוא, שני גויים בביתנך, יש פה רבי ואנטונינוס. אנטונינוס דווקא, כי אנטונינוס הוא צדיק, הרי חסיד אומות העולם, הוא זוכה לעולם הבא והכל. ישמעאל הוא רע לגמרי. רע לגמרי, אז ייוולד מהגר. אבל אצל עשיו יש חלקים טובים. יש ניצוצות קדושים שנמצאים אצלו, יש דברים קדושים. ולכן זה חייב לעבוד דרכך. זה חייב לעבוד דרך רבקה. למה? כי יש פה את רבי ואנטונינוס. שאנטונינוס הוא מעשיו, אבל הוא צדיק. גר, אבל לאו דווקא בגלל הגרות שלו, אלא גם בגלל שהרמב"ם אומר שזה הדמות של חסיד אומות העולם, זה דרגה גבוהה. זה גוי צדיק. גם הגמורה אמרת שבסוף הוא התגייר, הוא אמר את עצמו והתגייר. אבל בי אנטונינוס, ולכן בגלל שהיה אנטונינוס היה צריך להיות את זה דווקא את הרבקה. אתה אומר גם את כל אלה, לא, יכול להיות שיש גם גרים בישמעאל, יכול להיות שיש גם גרים בישמעאל, אבל יכול להיות שהם דווקא, נכון, רבי עקיבא, רבי מאיר, כל אלה יוצאים ממנו דווקא ממנו. לכן שני גויים בביתנך. המשך החוכמה אומר את זה לגבי אנטונינוס דווקא, שאנטונינוס... לא, מי עשיו? בן גרים הוא היה. ורב יעבוד צעיר. מה זה ורב יעבוד צעיר? הנציב כותב, זה נאמר בתורה שאפשר לקרוא לשתי כיוונים. או לא ורב יעבוד לצעיר, אלא ורב יעבוד צעיר. יכול להיות מצב שהרב יעבוד את הצעיר, או שורב יעבוד, מי יעבוד אותו? הצעיר יעבוד את הרב. ומעניין, המעריל כותב שפעם הגיע מושל לפדובה, נראה לי שכך קוראים את זה, לפדובה, והוא אמר, מה זה שיש לכם משרתות גויות ליהודים? אז אמרו לו שכתוב, ורב יעבוד צעיר, שבני עשיו צריכים לעבוד את עם ישראל. אמר להם, לא, אולי צריך לקרוא, ורב יעבוד צעיר. הצעיר יעבוד את הרב. והמעריל כותב שם שבאמת אפשר לקרוא את הפסוק בשתי האופנים. אבל הנציב כותב שבעצם זה תלוי בעם ישראל. הקריאה הנכונה, הישרה, זה ורב יעבוד צעיר, תראה את הטעמים. צעיר יעבוד את הרב. אבל יכול להיות, אולי אפשר לומר בדרך תחות, אם אנחנו קוראים ישר, מתנהגים בדרך הישר, אז גם קוראים ישר. אז אומרים, ורב יעבוד צעיר. אבל אם אנחנו קוראים, לא, מתנהגים עקום, אז גם קוראים עקום, ורב יעבוד צעיר. אז ככה זה נגזר. אבל יש ורב יעבוד צעיר, יש וורט נפלא של רבי קוסחיים דונלסלד. רבי קוסחיים דונלסלד אומר, מה זה ורב יעבוד צעיר? הוא אומר, זה לא רק נבואה לעתיד, זה גם הרגיע אותם עכשיו. מה זה בהתרוצצו? כל אחד רוצה לצאת ראשון. אז יעקב דוחף, מגיע ליד הפתח, ואז איתם מגיע, דוחף אותו, ליד הפתח. כל אחד רוצה לצאת ראשון, לכן הם דוחפים כל הזמן אחד את השני, נהיה גלגל. וזה מה שמשגע אותה. ואז מה, באה הנבואה ואומרת, ורב יעבוד צעיר, מי שיוצא ראשון, עובד את השני. פתאום נרגע, אף אחד לא רוצה להיות ראשון. הוא אומר, זה נהיה שקט, זה דבר חוכמה, ורב יעבוד צעיר נהיה שקט. יש, זה מאוד חייפנה, זה מגדולי רבני הונגריה, היה אומר שרב, מי שרוצה להיות רב, יעבוד צעיר, שיעבוד בשנים הצעירות שלו. איך אומרים, שתלמיד חכם בחינת שבת. מי שטרח בערב שבת, לא יאכל בשבת, כשהוא עוד ערב רב, כן? כשהוא עוד, עוד לא רב, ערב שבת. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. ומי שלא טרח, אז רב יעבוד צעיר. וימלאו ימי הללדת, זאת אומרת, למרות שהם פעלו בתפילה שלהם, שיהיה להם ילדים, אבל וימלאו ימי הללדת. הקדוש ברוך הוא סחב את הזמן שיהיה, להוסיף לפחות עוד יום לאברהם אבינו. שעד זה היום הולדת של עשיו גיל 15, שיהיה עוד ימים. וימלאו ימי הללדת, הנציב אומר שיש פה גם רמז, וימלאו ימי הללדת, העם ישראל ואדום, שתיהם יש להם תכונה, הם נולדו בצורה לא טבעית. הם נוצרו בצורה לא טבעית. גם אדום. הרומי, הם נעמדו מלכתחילה בצורה לא טבעית. אבל הקיום הקבוע שלהם הוא טבעי. ולכן, וימלאו ימי הללדת, עם ישראל נוצר בצורה לא טבעית. אבל הקיום בפועל ביום-יום הוא כן קיום טבעי. מה, את הרומה זה באמת היסטוריה של רומה, אבל ככה זה. יש לי סיפור עם הזאבה, סיפור ארוך. טוב, וימלאו ימי ה... גם על, לא, בכלל, עשיו זה אומה ויעקב זה אומה, האומות. כך אומר הנציב בדרך רמז, וימלאו ימי הללדת, והנה תומים בבטנה, תומים תאומים, אבל תומים אומר על ברבנאל, שזה במשמעות שלמים. הוא אומר, אחד היה יהודי מושלם ואחד גוי מושלם. שתי מושלמים בבטנה. זה יהודי מושלם, זה גוי מושלם, והנה תומים בבטנה. ויצא הראשון אדמוני. כולו כהדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. אז מה יש לנו פה? ויצא הראשון אדמוני. מה זה אדמוני? אז רש"י אומר, סימן הוא שיש שופך דמים. נו, אומר המגיד מדובנה, האם זה סימן שיש שופך דמים, אז מה רוצים ממנו? אבל אדם לא נכונה להיות שופך דמים, אדמוני. אז מה זה ענה עליו? אז אמר, מי עוד נתנו שיש שופך דמים? דוד המלך. דוד המלך רואה את השמואל ואומר, אדמונים יפי עיניים. אז אומר, אדמוני, אומר, אף זה שופך דמים כעשיו. אמר לקדוש ברוך הוא, עם יפה עיניים, מה זה יפה עיניים? עיני העידה. זה שופך דמים על פי סנדרין. שופך דמים על פי סנדרין זה משהו אחר לגמרי. אם יפה עיניים, לפי מה שהעיני העידה יורו אותו. אז בעצם, כמו שהגמרא בשבת אומרת, שמי שנולד במזל מאדים, אז התכונה שלו זה לשפוך דם, אבל אם הוא רוצה לנתב את זה, לתעל את זה לטוב, מה הוא עושה? ילך להיות מוהל או שוחה. לכן, אומר המגדירון, לכן נולד עשיו אדמוני. כי התפקיד שלו היה להיות בכור, כהן, דם הקורבנות. לכן הוא היה אדמוני. אבל הוא קיבל כוחות. אבל הוא לא השתמש בהם בצורה הנכונה. את הכוחות הוא קיבל. איך הוא השתמש בהם? בצורה שלילית. זה, ומעייני החיים, חיים זיינשיק, הוא בא באוצרות התורה, מביא את זה, מביא עוד הרבה דוגמאות על דברים כאלה. אנשים שקיבלו כוחות, הוא אומר, משמיים נותנים לבן אדם המון כוחות, והשאלה שלו, מה הוא עושה עם הכוחות האלה? הוא אומר, כך לדוגמה את קורח. קורח מקבל משמיים כוח ראייה של רוח הקודש, הוא רואה שיצא ממנו שמואל, הוא רואה ממנו המון דברים. נו, מה הוא עושה עם זה? אני לא יודע איזה דבר חיובי הוא יכול לעשות עם זה, אבל כנראה שהיו דברים חיוביים. מה הוא לקח את זה? לחלוק על משה רבינו. הוא לוקח את כל הכוח שיש לו לראות דברים, רוח הקודש, למחלוקת על משה רבינו, דווקא למחלוקת. הוא אומר, קח את גיחזי. כמו שקראנו בהפטרה, אלישע, הנביא, שולח אותו עם המקל, ושמת משענתי על פני הנער, ואז הילד יקום לתחייה. הוא מגיע, הוא שם את המשענת, הילד לא קם. מגלים לנו חז"ל למה הוא לא קם, כי בדרך הוא הלך וניסה את זה על כלב. ניסה את זה על כלב, הכלב קם לתחייה, אבל כבר המקל איבד את האפקט שלו. כבר הוא לא יכל להחיות. זאת אומרת, יש לפעמים מצב, יש לי עוד סיפור כזה במדרש. המדרש מספר שהיה בן אדם אחד שהיה עולה לארץ ישראל. באמצע הדרך, כנראה שיש משמעות לזה שהוא היה עולה לארץ ישראל. באמצע הדרך הוא רואה, הוא עמד לנוח, והוא רואה שתי ציפורים רבות ביניהם, אחת הרגה את השנייה. ואז כאב לה מאוד שהיא הרגה אותו, היא לקחה עשב מסוים, שמה על הציפור ההרוגה, והיא קמה לתחייה. הבן אדם מאוד שמח, הוא גילה את העשב של תחיית המתים. הוא קם, לקח את העשב הזה, והוא הולך לחברון. מערת המכפלה להחיות את משה רבינו, אי אפשר, אבל לא יודעים איפה הוא, אבל הוא משחק יעקב. בדרך פתאום הוא רואה אריה מת, אז הוא החליט, בוא נבדוק את זה. אז הוא הולך, שם על האריה, האריה קם, היה רעב אחרי כל כך הרבה זמן שהוא לא אכל, וצרף אותו. הנקודה פה היא חריפה מאוד. הבן אדם בטוח, אפרה אצל צעירים, זה מאוד שכיח, שמה, שכל החיים לפניו, בינתיים הוא עושה ניסויים. בוא נראה אם אני צריך לעשות את זה. לא, אני בעתיד, בטח שאני... אבל כרגע הוא עושה ניסויים. אין לך אפשרות לגרב לעשות ניסויים. המאגר של הכוחות והיכולות מוגבל. הוא נגמר בשלב מסוים. אם אותו אחד שהלך גי חזי, שניסה את המקל, איבד את האפשרות. הוא ניסה, אותו בנם ניסה לראות מה עם האריה, הוא נטרף. בן אדם לא עומד בפניו עולם שלם של אפשרויות, ונבדוק עוד פעם ונעשה 10 ניסויים, אחרי שזה יוכח אמפיזית, אז אנחנו נלך ונעשה את זה. לא זה הדרך שבה הדברים מורחים. יש לך כוחות, תשתמש בהם. ובמקום להשתמש עם הכוח להחיות את אברהם אבינו, להחיות את האריה שטרף אותו. הכוח שהאדם מקבל. יש עוד דוגמאות לזה, יש דוגמה נפלאה, סיפור עם הבעל שם טוב. בעל שם טוב פעם הלך עם התלמידים שלו, ובאמצע הוא רואה שהיה שם כזה מגרש תחרויות סוסים. והיה שם אחד שהיו קראו לו שם מלך הסוסים. הוא כל פעם היה מנצח, הוא היה מלך הסוסים. הבעל שם טוב אומר, אתם רואים את הבן אדם הזה? הבן אדם הזה קיבל משמיים מתנה להיות מלך. הוא היה יכול להיות מלך של רוסיה, הוא היה יכול להיות מלך של כל העולם. הוא ניצם את זה להיות מלך הסוסים, ושם הוא נעצר. אבל זה קורה לא רק בסיפורים של הבעל שם טוב, זה קורה גם אצלנו יום יום. אדם מקבל כוחות משמיים. שאלה איך הוא משתמש עם זה, עם הסיפור לתחיית המתים. והכי חריף אנחנו רואים את זה ישמעאל. ויהי אלוקים את הנער. כך כתוב בפסוק, תדע מה זה ויהי אלוקים את הנער? על מי עוד נאמר ויהי אלוקים את הנער? לא את הנער דווקא, של שמשון, ששפט את ישראל. שמש ומגן השם אלוקים, כך זכה גם שמשון. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. שמשון, גדעון, יפתח. אצל כל מיני אנחנו מוצאים, אצל השופטים הגדולים מוצאים את הביטוי ויהי אלוקים את וכולי. טוב, ויהי אלוקים את הנער, ויגדל. מה הוא עשה עם זה? נו, קיבל כזה כוח, ויהי אלוקים עמו. ויהי רובה קשת. ממש ניצל את זה, ויהי רובה קשת. הצליח ככה לצלוף ברחוק ולגנוב את הכסף שלהם. אדם מקבל כוחות, זה הסיסמה. אדמוני, הוא קיבל כוחות להיות אדמוני. מה הוא עושה עם האדמוניות הזאת? הוא יכול להשתמש בה להיות כהן שמקריב קורבנות, ובאמת עולה ומתקדם והכל. מה הוא השתמש עם זה? לרצוח, להיות שופך דמים. הוא היה יכול להיות דוד המלך. בבעל הטורים פה, יש המון המון השוואות בין דוד המלך לעשיו. יכול להיות שעשיו היה הולך בכיוון החיובי, והיה זוכה להיות דוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים. מה הוא עשה עם הדברים שלו? כלום, נהיה רוצח, שופך דמים. האדם מקבל כוחות, והתפקיד שלו זה לא לעשות ניסויים, לעשות את מה שצריך, והשם יהיה בעזרנו, נזכה כולנו לדוד המלך בקרוב, גאולה שלמה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצוע הקדוש ברוך הוא לעתיד ישראל לפי כוחו ולבדרו ומצווהו, שנאמר, אדוני חופץ למען צדקו יגדיל תורו וידיר.